אני רציתי לפתוח בהערה שקיבלתי בסוף השיעור, שאני חושב שהערה במקומה. שהוא ניגש ואמר, בוא נגיד שיש ויכוח ביני ובין אשתי, והיא לא הבינה אותי, או היא כועסת על זה שא' ב' ג', ובעצם זה היה ד' ה' ו', ואין טעם לחכות עד שני וחמישי, ואז עוד הזיה כדי לתאר את השרץ. לא יודע. אז על המקום אני יכול להגיד שלא, אמרתי משהו אחר. אז אני חושב שהערה במקומה, מה שוודאי שאולי הדבר הראשון הוא להגיד שכל מה שעובד, אז תמשיכו. וכל אחד יש את הדרך שלו, יחד עם אשתו, עם בעלה, להתמודד עם ויכוחים, עם הסכמות, וכל מה שעובד, אז תמשיכו לעשות. אני לא בא לתקן מה שלא מקולקל. וודאי שאם הקשר הוא כך שתיקון מיידי שהייתה אי הבנה יכול לעזור, הוא דבר מבורך. ואם זה עובד, זה עובד וזה טוב. אני התכוונתי יותר כאשר יש איזשהו פער גדול, ועל אף שאתה רואה את זה בצורה אחרת, זה לא הזמן מיידי להתחיל ויכוח, אז מי צודק ואיך אני רואה את זה. אדם שנפגע בדרך כלל, הוא רוצה, הוא בצדק, איזושהי התייחסות לפגיעה שלו, לקושי שלו. והרעיון היה בשיחה שהעזרה הראשונה או ההתייחסות הראשונית היא למצב הנוכחי שאחד מכם מרגיש קשה לו, ושהשני יהיה איתו, אוקיי? אבל ודאי שההערה הייתה במקומה ומקובל עליי. הערות או שאלות לגבי מה שלמדנו? אוקיי, בהמשך השיחות אנחנו נתייחס לשתי נושאים, ואז נהיה פתוח לנושאים נוספים. נדבר על תקשורת כנושא בפני עצמו, עם מטרה להגביר את היעילות בזרימה של תקשורת, והנושא האחרון היא רגשות. איך לחיות עם, ואיך לנתב, ואיך לבטא, בצורה שהם מאשרים את הקשר, ולא מאיימים להרוס אותו. אוקיי? יפה. היום אנחנו נדבר על תקשורת. ואני רוצה כפתיחה, קצת לסבך את העניין, בתקווה שבסוף אני אנסה להקל עלינו. מצד אחד אדם נכנס למכולת, שואל כמה עולה לחמנייה, אז באופן עקרוני אין לו בעיה עם תקשורת. נכון? בדרך כלל המוכר יגיד שקל ועשרה, או משהו יגיד, ותחליט אם שווה לך או לא, ונגמר התקשורת ואתה תחליט לקנות או לא. אבל אם אנחנו חושבים יותר עמוק בכל המהלך של תקשורת, אז מתברר שהמהלך הוא מהלך לא פשוט. סליחה?
לחינוך ילדים
הרגיל? לא שומע. עוד מעט, בעזרת השם. טוב. אם אנחנו חושבים על תקשורת, יש בעצם שלושה גורמים, שלושה מרכיבים. יש מוסר, זאת אומרת יש לך משהו למסור, יש את המסר, יש את הקולט. אתה רוצה להגיד לאשתך משהו, אתה הולך, אומר, המסר עובר, היא קולטת, הכל טוב ויפה לכאורה. אבל בוא נבין טיפה איך הדבר הזה קורה. מאיפה בא המסר שאתה, הרעיון שאתה רוצה להעביר? אז הוא בדרך כלל בא מאיזשהו רעיון פנימי. זאת אומרת, הרבה פעמים הרצון להעביר מסר מתחיל במקום עמוק עמוק. ואיך אנחנו יודעים את זה? כי לפעמים, מה הדבר הזה? אני יודע מה אני רוצה להגיד, אבל אני לא מגיע אליו. אז הרעיון הזה מגיע לאיזשהו, מה שהייתי קורא, ספר תרגומים. זאת אומרת, הרעיון הזה מקבל אצלי איזשהו אור וגידים בזה שאני משתמש במילה מסוימת שטויות. או אני, זה מבטא משהו פנימי, אבל אני מרכיב את הדבר הזה, או אני נותן את הביטוי או המשמעות הזאת באיזשהו צורה שהספר מתרגם את הרעיון לאיזשהו מילה, פנים, איזשהו, לא יודע, תנועה, וזה מבטא משהו פנימי, והדבר הזה אז בא לאיזשהו ביטוי של הרעיון הפנימי. אני בודק בספר, מוצא איך לבטא את זה, ואני אומר לך, נכון? וזה מבטא משהו פנימי, יפה. הביטוי הזה, הוא הופך, הוא יוצא כמסר, נכון? זה יוצא ממני. ואני בטוח ודאי שאני הבאתי בדיוק מה שאני רציתי. עכשיו, איך הקולטת, איך אשתך קולטת מה שאתה אמרת או ניסית להעביר? איך היא קולטת בראש הראשונה? זאת אומרת, קליטה דרך החושים, נכון? בראש הראשונה היא רואה, שמעה, לפעמים באינטואיציה קולטת יותר מדי טוב, כי היא יודעת בדיוק מה שאתה לא רצית להגיד, לא משנה. יש קליטה דרך החושים של המסר, נכון? מה היא עושה עם הקליטה הזאת? היא מעבירה את זה למה? לספר תרגומים שלה. נכון? מה בעצם היא אומרת? אילו אני הייתי אומר כזה דבר, אילו אני הייתי אומר, עושה, מבטא, עושה תנועה כזאת, המשמעות הייתה א' ב' ג', נכון? על פי מה? הספר תרגומים שלה. דרך זו היא מוציאה מה שהיא חושבת, הוא בעצם הרעיון הפנימי שלך, ואז היא מגיבה על פי ההבנה או הספר תרגומים שלה. כן? מישהו מתחיל להבין כמה זה ססון בשמחה בבית? כי בעצם למה היא מגיבה? למה שהיא מבינה ומה שאתה אמרת. ומי בעצם היחיד בעולם שיודע מה אתה התכוונת? זה רק אתה. זאת אומרת, היא מגיבה לא למה שאתה אמרת. היא מגיבה לאיך שהיא הבינה במילים ובתנועות ובביטויים שאתה אמרת. אז לפי זה כמעט כל שיחה עלולה להיות, או יש סכנה בכל מפגש של שיחות חרשים. כי בעצם למי אני מקשיב? לעצמי. אז אם כן, איך בכלל אנשים מבינים אחד השני? איך יכול להיות שאני כן נכנס למקולת ומצליח לקנות לחמניה? כי כנראה לכל אדם יש ספר תרגומים שונה. אז איך אני בכלל מצליח? מישהו כן מצליח ליצור קשר עם בעל המקולת? כן?
דווקא בעל המקולת, אמרת המקולת זה דוגמה לא טובה.
למה?
שם לא, אין שקל ושקל ולחמניה זה לחמניה.
זאת אומרת, בוא נעשה קטגוריות. איפה יש פחות מקום לאי הבנות? או בוא נגיד שיש סיכוי יותר טוב שהספר תרגומים הם זהים. באיזה תחומים בחיים? מה?
טכני.
טכני, עובדות, חומר. זאת אומרת, אם אני מתאר את החדר הזה ואומר שהנה כיסא, אז יכול להיות שאנשים יחשבו דברים שונים, אבל פחות או יותר אף אחד לא יראה סוס. ואם כן, בוא תבוא אליי אחרי השיעור, כי אני רוצה להבין אותך יותר טוב. זה כיסא לכמעט כל הדעות, נכון? איזה תחומים הם יותר אינדיבידואליים, אישיים?
רגש.
יפה, רגש. נו, מה עוד? שאיפות, רצונות, חוויות פנימיות. זאת אומרת, כל מה שיותר קשור לחווי האישי הפנימי שלי, הוא יותר אינדיבידואלית. זאת אומרת,
כל מה שהוא מופשט.
כל מה שמופשט, נכון. כל מה שהוא ברור ומוצק, בדרך כלל ברור, כל מה שיש פה את המופשטות, את הפנימיות, את האישיות, זה פה, התרגום הוא יותר אינדיבידואלית. עכשיו, בוא נחשוב על נישואים. אנחנו עומדים תחת החופה, מכירים אותה, חודש וחצי. בוא נגיד שאנחנו עוברים סיים, ואנחנו 4 חודשים חורשים את הספסלים בירושלים. יושבים פה, יושבים שם, ומישהו אומר, תעשה משהו מעניין, מגיעים לגולן וחוזרים. אנחנו ביחד 77 שעות, 120 שעות, ומה עושים ביחד? מדברים ומחייכים ומתרשמים. ואז אנחנו תחת החופה, מכירים אחד השני, נכון? כן. זאת אומרת, ובעצם מה המהות של הנישואים? זה לא לדבר רק על כיסאות, נכון? זה דווקא לדבר על הדברים היותר פנימיים, ופה לפי התמונה הזאת, אז אפשר לראות איפה שזה קשה. כי מה ההנחת יסוד של כל אדם, בדרך כלל כאשר הוא מתקשר עם השני? אני חוזר למה שאנחנו אמרנו לגבי הרצונות שלנו. איך אנחנו קוראים לספר תרגומים שלנו? מהו? נורמלי, נכון? כל בר דעת חושב כמוני, נכון? ברור לי שאם את אמרת שטויות, התכוונת להעליב אותי, נכון? כי שטויות אצלי זה אלבון. ייתכן אצלה זה מילת חיבה, לא יודע. אבל עד שאנחנו מכירים, אנחנו לא יודעים. אז מה בעצם נותן לנו את האפשרות לחיות ביחד ולהפין אחד השני, שלאורך הימים ושבועות, חודשים ושנים, אנחנו לאט לאט, מה? לומדים את הספר תרגומים אחד של השני, שכאשר היא אומרת, מיד אני צריכה, היא מתכוונת תוך חודש בעזרת השם אולי. וכאשר, כמו שילדים אמרו לי, אבא אנחנו ידענו, כאשר ביקשנו ממך, ואתה אמרת אולי, אתה התכוונת לא. כאשר אתה אמרת שיבדוק, התכוונת שתשאל את אמא. הם הבינו את ספר התרגומים שלי. אז אני לא ידעתי, אני עשיתי, אבל הם היו חכמים. עכשיו, לאט לאט אנחנו בעצם אמורים ללמוד את ספר התרגומים. אבל פה אני רוצה לתת איזשהו כלל גדול. בוא נגיד שאני מדבר, אני המוסר. ואני נורא רוצה שאשתי תבין אותי. מי אחראי שהיא תבין אותי? ופה אני רוצה להכניס אתכם קצת לאיזושהי חוויה לא נעימה שלי. אני בין היתר בעבר המפואר שלי מורה נכשל. ניצחוני תלמידי. ואני לימדתי בהתחלה כיתה וב. בישיבה בחוץ לארץ, ולמדנו ביחד, אני לימדתי אותם תפילת השחר. כן? פותחים עם תפילת השחר, והיה לי כבר תואר בחינוך, והכנתי מה שהיה לטעמי, שירים למופת. העברתי את השירים בעוצמה ושמחה וגאווה מתאימה לשנה ראשונה. ואז העברתי מבחן, וברוב חוצפתם אחד אחד התלמידים נכשלו. עכשיו, התגובה שלי לדעתי הייתה טיפוסית וגם טבעית. אני רציתי להביא עוזי, להכניס מחסנית, ופשוט לגמור את הכיתה מרוב חוצפתה. ואת הניסיון הזה לא שכחתי, ואני משתמש בו כדי להרגיז מורים. כי כאשר אני מלמד אותם, אני לפעמים אומר, חבר'ה, יושבים מולכם כיתה. נכון? מי אחראי שהם ילמדו ויצליחו? ואז אני עוד יותר מרגיז שאני אומר להם, את בדרך כלל, 100% אחראית להצלחה של כל הכיתה. 100%. מה? הילדים יושבים רגל על רגל, מפצחים גרעינים, מה? חושב שהמציאות היא, האמת היא, שבחדר הזה של כיתת לימוד יש 200% אחריות. המורה הוא 100% אחראי שהוא יעשה את העבודה שלו, והתלמידים 100% אחראים שהם ילמדו. זאת אומרת, זה לחוד וזה לחוד. אגב, אני קצת טעיתי, כי אני לא יכול להיות אחראי שהתלמידים ילמדו. מה בעצם אני אחראי? למה אני אחראי? אוקיי, אבל בוא נגיד את זה על שהאחריות הוא על הבן אדם. אני אחראי להיות המורה הטוב ביותר שאני יכול. אני אחראי לזה, כמו בעל. בעל הוא אחראי להיות 100% הבעל הטוב ביותר. אשתו יכולה להקל עליו, אבל הוא אחראי להיות בעל טוב ללא הקשר לאשתו. אז אם כן, המורה אחראי להעביר את החומר בצורה הטובה ביותר. עכשיו, הכלל הוא ככה. מי אחראי שהקולט יקלוט? אם אני רוצה שהיא תבין אותי, הכלל הוא אחריות למסר מוטלת על המוסר. אם אני רוצה שאתה תבין אותי, וזה חשוב לי, אני אחראי להעביר את המסר על פי ספר תרגומים שלך. אם אני מעביר את זה על פי ספר תרגומים שלי, זה יפה, אני אבין אותי יופי. אבל מה הקשר בין זה וזה שאני רוצה שאשתי תבין? אני חייב לעבור למגרש שלה, שלמצוא דרך לבטא את זה בצורה שהיא תבין. Okay? אני פעם, כאשר אני עליתי ארצה, אני חשבתי שהבעיה התקשורתי הבסיסי פה בארץ, הבעיה התקשורתי הבסיסי זה חרשות. למה? בוא נגיד באיזשהו צומת, שתי מכוניות נפגשות, שתי נהגים יוצאים, הוא אומר משהו, השני מחזיר, הוא חוזר על אותם הדברים, אבל ביתר שאת, עוד פעם. אז הוא אומר, ועוד פעם הוא אומר את זה, אותם המילים, רק בכוח יותר גדולה. פירושו, הוא חשב ששני לא הבין, הוא הגביר את העוצמה, בעיה של... אם אני מדבר איתך, ועכשיו אני מבין שאחריותי שתבין אותי, איך אני יכול לברר אם אתה מבין או לא? כי זה אחריותי. מתברר שבתקשורת העיקר, או לפחות אחד העיקרים, זה הפידבק, זה המשוב, זה הבדיקה. האם את הבנת אותי? האם אני הצלחתי לגרום לכך שאת מבינה מה שאני אומר? אז מישהו פעם אמר זה יפה. הוא אומר, הקדוש ברוך הוא ידע מה הוא עשה. כאשר כאיש תקשורת הוא יצר את האדם עם שתי עיניים, שתי אוזניים, פה אחד. לפעמים אנחנו הופכים את הסדר ומדברים. תקשורת, כמו שמישהו פעם אמר, זה לא מה ש... תקשורת היא מה שקורה אחרי שאני שותק. כאשר אני דיברתי, אין תקשורת. נכון? תקשורת זה קשר. תקשורת זה מה שקורה כאשר אני שותק. האם היא קלטה, הבינה, הפנימה, מוכנה ללכת עם מה שאני אמרתי? ודאי, זה גם חל עליי. אז אם כן, כסיכום בינתיים, אפשר להגיד שבמידה מסוימת, כל שיחה היא, יש צד פלא. כי זה בא מאיזשהו פנימיות שלי, שרק אני בא לבית עליו, מקבל איזשהו צורה, שהיא צורה מתאימה לי, אני מעביר אליה, בתקווה שהיא תקלוט, כאשר בראשית דרכה, יש לה ספר תרגומים אחר לגמרי. והמהלך של לגדול ביחד, ולהבין אחד השני, זה חייב להתחיל עם כבוד רב, שלכל אחד יש את הספר תרגומים שלו, יש את הדרך שהוא תופס את העולם, יש את הדרך שהוא מבטא, ורצון אז ללמוד ולהבין מה קורה אצל השני. זה קצת מזכיר לי סיפור שמספרים על ילד שבא ממשפחה של עולים. הם עלו ארצה מאיזשהו ארץ שנימוסים עומדים בראש סולם עדיפיות וחשיבות, והוא גדל בארץ, שבוא נגיד שנימוסים זה לא תמיד בראש סולם העדיפות. אז יורדו לארגז חול, והאימא ישבה, הילד שיחק, ופתאום היא שמעה מהילד איזשהו משפט כזה. זוז ילד! מהבן שלה. זוז ילד! היא הייתה בהלם. שאל אותו יוסי, What did you say? מה אמרת? הוא אמר, I asked him to please move. ילד חכם. בארץ, אם הוא היה מדבר ככה בארץ הזאת, היה מכניסים אותו לבית כלא. אם הוא היה מדבר ככה פה בארץ, היו שמים עליו, לא יודע, איזה חצאית, לא יודע. לא מדברים ככה, תאמין? גבר, זוז, תאמין? והילד החכם הזה ידע איך להרגיע את אימא. אבל זה מה שכולנו עושים. אנחנו בעצם מדברים את השפה שלנו, מצפים שהשני יבין. והמהלך החשוב ביותר בחיי נישואים בהתחלה, זה המהלך של ענווה שאני יודע שאני לא יודע. אני לא יודע. כאשר את אמרת כך וכך, לי זה מאוד הפחיד. מה זה היה בשבילך? כאשר את אמרת לי את זה, מאוד, מאוד נעלבתי. בשבילי זה אלבון. אם זה מה שאת כוונת, התכוונת, או התכוונת למשהו אחר. עכשיו, מה שקורה הרבה פעמים בנישואין, וזאת הבעיה, אנחנו כבר נשואים, אנחנו אמורים מה? להכיר את עצמנו. אנחנו כבר זוג, נכון? אז כאילו, זה לא מותר לי לא לדעת. והדבר הזה הורס. כי אז אי אפשר לבנות. אנחנו כל כך חשוב לנו לשחרר זוגות צעירים. וצעירים, אני מדבר על 10 השנים הראשונות של החיים נישואים, שהם יכולים לעבור איזשהו תהליך של למידע, שמסוגלים אחד, להגיד אחד לשני, ככה אני רואה את זה, ככה אני, זה מה שאני התכוונתי, מה אתה התכוונת? Okay? ואז בונים את הספר תרגומים המשותפים. Okay? שאלות או הערות על זה? אגב, אתם מסכימים כי הדבר הזה יכול להביא מהפך. כאשר אני מדבר עם מישהו, האם אני עומד פה עם איזושהי עוצמה, אם תצלחו לי קצת גאווה, שברור שבגלל שאני אמרתי את זה, זה חייב להיות מובן, ואם אתה לא מבין בעיה שלך, או האם אני עומד פה, אומר דברים, וחשוב לי שתבינו, ולכן בענווה מסוימת אני שואל, מה הבנתם? האם אני הצלחתי להעביר מה שרציתי להעביר? העמדה הראשונה זה עמדה שהרבה פעמים חוסמת תקשורת. כי השני לא מעיז להגיד, אני רואה את זה אחרת. אבל הגישה הראשונה מזמינה דיאלוג וחיבור וגילוי והעמקה, ונותנת את, ה, את, ה, את, ה, את הזוג להתקדם. Okay. שאלות או הערות על, על הרעיון הזה? כן, בבקשה.
כל פעם, אחרי איזה שיחה, לא יודע מה, צריך לשאול, האם התכוונת לזה וזה, או שפשוט ללמוד... באופן כללי, את הספר תרגומים.
לי נראה שמי שהיה שואל כל פעם את השאלה הזאת, היה מוצא את עצמו בחוץ עם דלת סגורה, עם איזה ייצור התחתנתי. אבל כי ודאי שלא. ובדאי שהדרך שלומדים, אם קולטים או לא, שאם התשובה היא לעניין. זאת אומרת, אם אני התכוונתי לתת מחמאה, ואני מקבלת, אני מקבל חזרה איזושהי צעקה, כנראה קלטתי לא טוב. ואני אמור, עכשיו, וזה המבחן. האם אני אומר, אידיוט כמוך לא הבנת אותי, ואז פתאום אנחנו עוד פעם בוויכוח, או אני מסוגל להגיד, וואה, כנראה אני פגעתי בך, סליחה, איך את הבנת מה שאני אמרתי, כי התגובה שלך לא מתאיבה למה שהתכוונתי. אתה מבין? ואז יש הזדמנות לעלות כיתה, לגלות עוד פן של התקשורת שלנו. אוקיי?
זה מותנה בעצם שיש בעצם בעיות, רק אז אפשר בעצם ללמוד את הספר תרגומים אחד של השנים.
שמע, לדעתי אתה אומר דבר מאוד מסוכן ונכון. כי מה כתוב? אין אדם, אין אדם עומד על דברי תורה, אלא אם כן נכשל בהם. זאת אומרת, אחת השאלות המעניינות, מה התפקיד של ויכוחים בחיי ניסוי. עכשיו, יש אנשים שמצליחים ללמוד ולהתקדם במינימום של ויכוחים, שיכולים לקחת את האי-הבנות יותר בקלות וללמוד מהם. יש אנשים שזה קשה להם. זאת אומרת, איך יכול להיות שאת לא מבינה? אני לא מבין, את פשוט... טוב, אני לא אמשיך. אבל מה בעצם הוא מתכוון? שאת שונה ממני. שבספר תרגומים שלך, זה נקרא מחמאה. זה נקרא מחמאה. אצלי זה לא מחמאה. אצלי זה, 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 זה כפשוטו. עכשיו, לפעמים העלייה או העמקה בהבנה הולך קל, לפעמים לא. תמיד? מה שאני מנסה להגיד ככלי, שיהיה לי מספיק עוצמה להיות מסוגל להגיד, אני לא הבנתי אותך, האם מה את הבנת? מתי שזה מתאים? Okay? כל הזמן זה ודאי מעייף. שאלות הערות? אוקיי. עכשיו, רעיון נוסף פה, ופה אני חושב שזה הולך לפעמים לעיקר הוויכוחים לפעמים בין... שני בני הזוג. יש תמיד ההבדל בין שתי מונחים מרכזיים. יש כוונה, יש תוצאה. אולי אני ארחיב אחר כך, אבל בוא נתחיל. הם מונחים שונים לחלוטין. אני כאיש, כבן בתוך נישואין, לא כל כך מעניין אותי הכוונות של אשתי. אני חי לא על כוונות. אני חי על תוצאות. אני חושב שזה דבר מאוד חשוב להפנים. אשתי חיה על התנהגות שלי. היא לא חיה על הכוונות שלי. יש את הביטוי המפורסם, נכון? שהשביל לגיהינום... איך אומרים? השביל, איך אומרים? הדרך לגיהנם סוללה בכוונות טובות. מה זה אומר? זה אומר שכאשר אני חי עם בן אדם, מה שמעניין אותו זה איך אני חי איתו. עכשיו, מי יכול, בוא נגיד שזאת אשתי, זה אני מעוניין גם לדבר איתה, גם להתנהג איתה, בצורה שהיא תגיד, טוב לי, נכון? שהיא תגיד טוב לי. אתה מעוניין שהיא תתייחס כלפיך בצורה שאתה יכול להגיד טוב לי. זאת אומרת, אתה מעוניין בתוצאה של הקשר. אבל כאשר אני מתנהג, יש לי תמיד את הרעיון הפנימי. יש לי את הכוונה. כאשר יש ויכוחים בין בני הזוג, הרבה פעמים הוויכוח הולך סביב הדברים האלו. אם האישה, בוא נגיד, נפגעת, מה היא אומרת? אתה פגעת בי, נכון? מישהו פעם בחדר הזה שמע את זה לפני 10 שנים? לפעמים קורה. מה התגובה הבסיסית שלי? הרבה פעמים, איך יכול להיות כזה דבר? אני התכוונתי לטוב, לא התכוונתי לזה. ואז פתאום ויכוח. אתה פגעת, אבל לא התכוונתי. ופה אני רוצה לעזור לנו להגיד כוונות לא חשובות. אולי ברמה שנייה. אבל אם אני פגעתי באשתי, זה אומר שלא הבנתי את הספר תרגומים. ואם אנחנו אומרים אחריות למסר מוטלת על המוסר, אני אחראי להתנהג בצורה שהיא תתרגם את זה כאהבה, התחשבות, קרבה, אינטימיות. לא משנה אם יש לי כוונות טובות. ופה פעם היה לי חוויה מאוד מאוד קשה בחדר טיפול. פעם היה זוג שהגיע, שהבעל הצליח לעשות לאשתו כמעט את המוות. והוא הצליח למצוא כל הכללים של בעלות טובה ולעבור אחד אחד. הוא ממש פיקס היה, והאישה היה רגל וחצי בחוץ, וזה מאוד תסכל אותו, כי באיזשהו שלב הוא צעק, אבל אני אוהב אותך. אני אוהב אותך. עכשיו, פה בעצם מה הוא אומר? הכוונות שלי טובות, הכוונות שלי בהתנהגות שלי, כולם טהורות. ובוא נניח שהוא אפילו צדק. אז היא אמרה לו, זה היה איזשהו רגע מחריד, אתה יכול לקחת את האהבה שלך ולזרוק את זה לכל הרוחות. את מה שאתה מרגיש בפנים לא מעניינת אותי. אתה מתנהג בצורה נוראית. אז בעצם, לפי המודל שלנו, מה היא אמרה? היא אמרה שהכוונה זה שלך, זה של הבעל. וזה שהוא מתכוון להיות טוב, זה יפה בינו ובין הקדוש ברוך הוא. הוא גם יכול להגיע לאיזשהו אי בים השקט, איזשהו 20 שנה, לאהוב אותה עד השמיים, וזה לא מזיז. כי אנחנו לא חיים על כוונות. אנחנו חיים על תוצאות, על התנהגות. ובעצם הוא אמר, גברת, תקחי אותי על פי הרגשות הפנימיים שלי. ומה היא אמרה? אדוני היקר, אנחנו לא חיים על בסיס הרגשות הפנימיים אחד של השני. אנחנו חיים על בסיס ההתנהגות. והתנהגות שלך מעוררת אצלי קושי רב. Okay? עכשיו, מה שזה אומר עוד פעם, שאם אני אחראי להתנהגות מסוימת אצל אשתי, אם בן אדם לוקח על עצמו את האחריות להיות בעל טוב, ודאי שחשוב שהוא יתמלא עם כוונות טובות. ודאי שחשוב שהבסיס של הקשר שלו עם אשתו תהיה קשר טוב, שיהיה טהור. אבל לא על זה היא חיה. היא חיה על הספר תרגומים שלה. האם המתנה משמעותית? האם החיוך משמעותית? או על עדיף לנקות את החדר או ללמוד לקחת את הגרביים ולשים אותם במקום הנכון, כי אצלה זה נחשב התחשבות. יכול להיות שאצלי זה נחשב סטויות ומצגבניות, כי מה שחשוב זה שאני אוהב אותה, אבל אם אני לא מבין את החיים שלה, והיא אומרת לי, הדבר הזה יקל עליי, ואני לא לוקח את זה ברצינות, בעצם אני מוסר מסר אחר לגמרי, שמה שחשוב לך לא מעניין אותי. את החיים שלך, זה לא חיים שחשובים לי. אוקיי, בנקודה הזאת יש שאלות או הערות? כן.
אם יש רצון להסביר את הכוונה שלי, בשביל שאני נדעתי מהספרת דוד בושנים, זאת אומרת, בת ועדים בקשת הסליחה על הפנייה, יצטרך גם
ההסבר
של הכוונה.
מקובל. אני חושב מילת מפתח אחר כך. אחר כך. אני מסביר את זה אולי כדי שהיא תבין שלא התכוונתי לי, כן? וזה יכול, אז יש הבדל בין מזיז שוגג ושוגג. זה ודאי נכון. אבל זה בא אחר כך. קודם כל עשיתי מה שעשיתי. קודם כל היא נפגע. קודם כל אני נפגעתי שהיא תבין את זה. והוויכוח, הסרק ולדעתי ההרסני, שהיא אומרת, אתה פגעת, והוא אומר, אבל לא התכוונתי, זה פשוט משאיר אותם רחוק. הוא בכוונות והיא בתוצאות.